הרב אריה אטינגר, יועץ ומייסד בית הספר להכשרת יועצים זוגיים.
לטוב וקיץ בריא, מאזינים יקרים, איזה יופי שאנחנו זוכים לחזור חזרה לשגרה. השידורים כאן איתכם באמת ממש חסרו לי, האמת שממש כבר התגעגעתי לשעה השבועית שלנו יחד. אז הנה אני כאן איתכם מאחורי המיקרופון, אריה אטינגר, כמדי שבוע. במהלך הקיץ נמשיך להיפגש כאן ברדיו קול חי, כל יום שני בשעה 11 בלילה, בתוכנית בית נאמן, לשעה של שיח מרתק על עולם הנפש. הקונפליקטים והקשיים שבין בני זוג, מה מביא אותנו למקומות של כאב, תסכול, חוסר אונים, ומה באמת הפתרון? ולא רק מול בן או בת הזוג, גם קשיים והתמודדויות שפוגשים אותנו מול הילדים, בעבודה ובכל מקום שהוא. אז אני כאן איתכם כדי לצלול יחד בתוך הקשיים ולהבין יחד את עומקם של דברים וכיצד ניתן דווקא מתוך התסכול לצמוח ולהגיע למקומות הרבה יותר מיוחדים ומחזקים ממה שחשבנו. נפתח את התוכנית בסיפור מתוך התהליכים שבקליניקה ובקבוצות, ומיד לאחר מכן אני מזמין אתכם המאזינים להתקשר ולשתף. יחד נצלול לתהליכים מרתקים בעולם הנפש, להעצים את הזוגיות והקשר למקום של בית נאמן ואיתן. תודה רבה לכל אלו שאילולי הם התוכנית הזו לא הייתה מתקיימת. כמובן, מנכ"ל הרדיו, הרב אבי רוזן, מנהל התוכניות הרב בצלאל כאן, וצוות ההפקה המדהימים שלנו, שלמה פולק שמביא את קולכם אליי, ופנחס בינדר שמביא את קולי אליכם. אז הנה מספרי הטלפון לכם המאזינים לעלות לשידור, אתם מוזמנים להתקשר כבר עכשיו, 03-500-9393, 03-500-9393. אתם מוזמנים גם לשלוח הודעות לאתר של קול חי, לאפליקציה, או למספר הוואטסאפ של קול חי, 055-333-9393. אז בואו נצא לדרך. יש לנו שאלה ממש גורלית. כך פתחו בני הזוג שמואל וחנה את הפגישה הזוגית מיד לאחר שהם התיישבו מולי בקליניקה. מה קרה? שאלתי. יש לנו דילמה ממש ממש רצינית, הסבירה לי חנה. הגענו למצב כל כך לא פשוט שאנחנו אפילו שוקלים להעביר את הבת שלנו לפנימיה. אבל יחד עם זה אני ממש פוחדת מצעד שכזה. ואנחנו לא מצליחים להכריע בעניין. טוב, כמובן לפני שאני ממשיך בסיפור אני מציין שעשיתי שינויים בפרטי המקרה שלא נזהה במי מדובר. וכאן אני רוצה לשתף אתכם המאזינים מה קרה שהם הגיעו למצב כל כך לא פשוט עד כדי כך שהם אפילו שוקלים להוציא את ביתם לפנימיה. ואני רוצה לשתף אתכם למסע של מספר פגישות שהיה לי יחד עם אותם בני זוג, וקצת להבין את עולמם והרקע שביניהם. הפער החיצוני שביניהם מאוד בולט לעין. שמואל הוא אדם צנום ושקט, הוא ממעט לדבר, ולאורך הפגישה נראה שהוא מעדיף להבליע את נוכחותו ככל שניתן. אפילו כשהצעתי לו לשתות כוס מים, הוא סירב בני הראש קל כזה. לעומתו, אשתו חנה ממש ניהלה את העניינים ביד רמה. חנה הפגינה ביטחון רב. עוד בשיחות הטלפון שקדמו לפגישה הראשונה, חנה היא זו שיזמה את הפנייה. היא גם הייתה זו שביצעה את העברת התשלום דרך הטלפון. היא זו שהתקשרה לברר על דרכי התחבורה שמובילים מאזור מגוריהם לכיוון הקליניקה. בקיצור, היא ניהלה את העניינים. טון הדיבור של חנה היה גבוה. מה שהתברר במהלך הפגישות, שדווקא הטון הזה הגבוה, הוא אחד הגורמים לקושי ששורר בין אותם בני זוג. שמואל, לעומת זאת, שיתף, שטון הדיבור של חנה גורם לו לסלידה ותחייה. כל פעם שחנה מדברת בקול רם, אני מתמלא ברגשות לא נעימים. זה ממש מאתגר אותי. ואילו לעומת זאת חנה הביעה עצבנות ורוגז לנוכח טון הדיבור השקט מדי של בעלה שמואל. אתה יודע, אי אפשר לשמוע אותו. קשה לנהל ככה חיים נורמליים. כל פעם ששמואל מדבר, אני צריכה לבקש 3 פעמים שידבר בטון יותר גבוה. עד שבסוף אני מתייאשת וממש צריכה להפעיל מאמצים כדי לאמץ את אוזניי על מנת לשמוע אותו. לפעמים אפילו אני פשוט מנסה לנחש מה הוא רצה לומר, כי כבר אין לי כוח כל כך להתאמץ. וחוץ מזה, שאני גם לא סובלת את זה שהוא נראה לי כזה רכרוכי ומסכן. חנה שיתפה אותי שמאז שהיא זוכרת את עצמה, אני מרגישה שאין לי מקום בעולם. גדלתי בבית מאוד לא פשוט. אבא שלי היה אדם שהוא היה עסוק בעצמו ברמה שלא אפשרה לאנשים נוספים להיות קיימים במחיצתו. גם אמא וגם אנחנו הילדים נאלצנו לבלות את רוב שעות היום בעיסוקים מחוץ לבית. הייתי מוכנה לעשות הכל כדי שאנשים אחרים יפתחו בפני את הדלת. עבדתי בניקיון, בבייביסיטר, רציתי למצוא מקום לכף רגלי. בבית לא היה שייך להיות. אפילו ברמה הפיזית, ופה היא סיפרה לי משהו שככה באמת הזדעזעתי, היא אומרת לי, אבא יכל לנעול את דלת הבית ולא לאפשר לנו להיכנס. וכשהיינו שואלים אותו, אבא, מה קורה, איפה אתה? הוא היה אומר, עוד לא חזרתי מהעבודה. אבל אני, היא אומרת לי, מעבר לדלת, שמעתי את אבא נמצא בבית. שמעתי אותו מדבר אפילו בטלפון עם אנשים. והבנתי, בתור ילדה קטנה, שהוא נמצא בבית ופשוט אין לו עצבים שמישהו נוסף יהיה איתו תחת אותה קורת גג. גם כשכבר הבית היה פתוח והיינו בבית, אבא היה כל כך מתוח ועצבני, מה שגרם לנו להעדיף כל קורת גג אחרת. וכך גדלתי לנערה, ללא עמוד שדרה וללא שייכות. שמואל, בעלי, היה הבחור הראשון שפגשתי. לא היו לי שום תנאי קבלה. מבחינתי, עצם זה ששמואל היה מוכן לקחת אותי תחת חסותו, זה כבר היה עולם ומלואו בשבילי. ופשוט התחתנו. הניסויים הללו ממש הצילו אותי. הרגשתי ששמואל פשוט גאל אותי ממצרים. שמואל הוא בעל נפלא, קשוב, תומך. הוא כמו מטפל רגשי בשבילי. אני לא יודעת איך יש לו כל כך הרבה סבלנות לאישה שכמוני. אישה כזאת מעצבנת, חסרת עמוד שדרה, לא יציבה, יותר מפריעה מאשר עוזרת, ואיך הוא עדיין מסוגל בכלל להעריך אותי? איך יש לו כוח וסבלנות אליי בכלל? תגידי לי, שאלתי אותה, אם שמואל הוא בעל כל כך נפלא, ויש לך כזה בעל מדהים, אז איפה בכלל יש לכם בעיות בחיים? טוב, היא עונה לי, כפי שכבר פתחתי בהתחלה, הבעיה היא באמת לא שמואל, הבעיה היא גם לא הזוגיות שלנו. אני מברכת את כל עם ישראל בזוגיות טובה כמו שלנו. מה שקשה לי זה הילדים. בקשר עם הילדים אני פשוט מגיעה לקצוות לא נורמליים. הילדים מצליחים להוציא אותי מאיזון. בעיקר אני מדברת על הבת הבחורה שלי. אני לא סובל אותה. היא פשוט מצליחה להוציא ממני את כל העצבים הכי הכי אפשריים. יש לה המון בעיות, ולי אין טיפת סבלנות לטפל בכל הבעיות שלה. היא עצלנית, היא סובלת מעודף משקל, המחברות שלה נראות מזעזעות, והבגדים תמיד מלוכלכים. בקיצור, אתה יודע מה זה שלי מזל? זאת אי. אתה יודע מה זה לא יוצלח? זאת אי. אחת שלא מסוגלת לקחת את עצמה לידיים וליטול אחריות. כל דבר היא מנסה להפיל עליי. אני אשמה בכך שהיא קמה מאוחר בבוקר, אני צריכה לדאוג לבגדים שלה, אני צריכה לחתוך לה ירקות לארוחת ערב כדי שלא תאכל נשנושים, אני צריכה ללמוד איתה למבחנים, ובוא תבין שמדובר בנערה בת 13, והיא מתנהגת כאילו ילדה בכיתה ב' או ג'. בנות גילה כבר מזמן למדו להסתדר בעצמן ולמצוא חברותות ללימודי מבחן, ורק הגברת שלי נשארה מאחור, כזאת שלא יודעת לקחת אחריות, חושבת שאמא שלה אמורה להציל לה את החיים. ובוא תבין למה כבר נמאס לי מהילדה הזו. סליחה שאני ככה מתבטא. זה הגיע למצב שאני לא מסוגלת לעשות עבורה גם את הדברים שאני כן אמורה לעשות. עד כדי כך שאני מוצאת את עצמי פתאום משכפלת את דפוסי ההתנהגות האיומים של אבא שלי. כן, הדברים שכל כך כל כך סבלתי מהם והבטחתי לעצמי שבחיים אני לא אתנהג כמו אבא, פתאום אני מתנהגת בדיוק כמוהו, ואפילו יותר גרוע. בשלב הזה כשהיא אמרה את זה, נצצו דמעות מעיניה, והיא נראתה מותשת וחסרת אונים. אני לא רוצה לספר לך לאילו מצבים אני מגיע מול הבת שלי. לאחרונה כבר התחלתי לחשוב על אבא שלי, שיחסית אליי הוא אדם טוב. כשאני רואה לאיפה החיים מביאים אותי, אז אני מתחילה להבין את המקום של אבא שלי. ובמקום לחוס עליו, אני חושבת שהוא פשוט סבל כמו שאני סובלת. ובטח שלכן הוא לא היה מסוגל להתנהג כמו בן אדם. אבל תגיד לי, כאן התחילה לסיים חנה את דבריה, ופה היא תלתה בי תקווה שיש בה תערובת של ייאוש ותחנונים. החיים באמת חייבים להיות ככה? האם החיים חייבים להיות בכזה סיוט? האם ככה בית צריך להיראות? בשלב הזה עצרתי לרגע את חנה, וביקשתי ממנה, תני לי סיטואציה, סיפרת לי תיאוריה שלמה עם הבת שלך, תני לי סיטואציה מתוך הבית, ותארי לי איך הבת שלך גורמת לך לסבל. לא חסרות לי דוגמאות, כל עצם הנוכחות שלה ממוטטת אותי. כל האישיות שלה זה גוש עצבי מול העיניים שלי. הנה היום היא חזרה מבית הספר, וכמובן היא מיד זרקה את הילקוט על הרצפה בכניסה. אחרי רבע שעה אני רואה את התלבושת שלה זרוקה בפרוסדור. זה כבר היה הפתיח הגרוע לאחר צהריים נוראי. סתמתי לעצמי את הפה בכוח. לא העזתי להעיר לה על הילקוט והתלבושת. פחדתי מהמילים שעלולות לצאת לי מהפה. אבל אחרי זה היא פשוט מוטטה אותי. זה היה שהיא החליטה שהיא צריכה כעת להכין עוגיות במטבח יחד עם החברה שלה. הליידי הזאת לא יודעת להשאיר אחרי המשטחים נקיים. אמרתי לה, את יודעת מה תעשי, אבל תשאירי נקי. אבל זה לא מעניין אותה בכלל. וכאן היא פשוט הוציאה אותי מדעתי. ניסיתי להגיד בטון רגוע שאני לא מרשה ואני לא מסכימה. אבל כמובן, היא מיד התחילה להפעיל את הסירנות שלה. וכמה שניסיתי לשדר ביטחון, בתוך תוכי הרגשתי פשוט זוועה. הרגשתי שאני לא מסוגלת מולה. והיה לי שם שתי קולות. מצד אחד הרגשתי שבאמת היא מפוצצת אותי לגמרי. מצד שני הרגשתי האמא הכי איומה שבעולם. כזאת שהיא חולת ניקיון ולא מסוגלת לתת לבת שלה לנשום. ואז, ברגע שהיא התחילה לילל, אני הלכתי לחדר שלי וטרקתי את הדלת בפיצוץ אדיר, ואני מתביישת לספר לך מה קרה שם. מרוב חוזקה של סגירת דלת, פשוט המשקוף של הדלת יצא מהמקום. וכשראיתי את זה נחרדתי ואמרתי אני לא מוכנה יותר. וכאן אמרתי לבעלי, תקשיב טוב שמואל, או שאנחנו מוציאים את הבת מהבית, או שאני עושה שינוי עם עצמי. אני לא מסוגלת יותר למצב שכזה. ובאמת אני לא יודעת מה לעשות. כי מצד אחד אני אומרת, אני לא רוצה להיות כמו האבא שלי. אני לא רוצה להתנהג כמוהו. אז אולי באמת עדיף שאני יוציא את הבת שלי למקום אחר? לאיזושהי פנימיה שהיא לא תסבול כמו שאני סבלתי מול אבא? מצד שני, אני מרגישה מה, אני כזאת אימא נוראית וגרועה שלא מסוגלת לגדל את הבת שלה? וכאן אני בקונפליקט שאני לא מצליחה להבין איך אני עוזרת לעצמי. מאזינים יקרים, היה המשך מאוד מעניין ומרתק אפילו לתהליך ולאיפה שהמשכנו הלאה. אבל אני דווקא הייתי רוצה בשלב הזה לעצור, ובלי נדר בהמשך התוכנית לחזור חזרה לסיפור. דווקא בשלב הזה הייתי רוצה לשמוע, מה אתם חושבים, מה עושים עם סיטואציה כזו? מה עושים עם סיפור שכזה? איך עוזרים לה? מה נכון לייעץ שם?